אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של רדיו תל אביב.
מכבי בול.
אלי, צהריים טובים.
צהריים טובים, דובי.
מה שלומך?
שלומי?
כן.
על פרשת דרכים.
כי?
מפועלים או מפה ממשיכים לרדת?
זו פעם שנייה שאתה עושה את זה, אני כבר... לא משנה. מה קורה, דניאלה?
בסדר גמור.
יופי. את בסדר, את...
אני... הפעם כדורסלנית או אישית?
כמה ימי מילואים אתם... לא חולקים. כשמחברים את ימי המילואים של שניכם, כמה יוצא?
לא, אצלי אני באתי באמצע, כי הייתי בטיול, אבל אם מחברי ניסיתי זה 50, אבל אם אתה מכליל את הקבע, זה עוד 4 חודשים.
נו, אז ביחד עברנו את ה-600.
משהו כזה.
כמעט 600. אני עוד רגע ב-400.
וואו.
המון.
סער, שואה, מה העניינים?
שלום, כיף, כיף להיות פה.
אתר ערוץ הספורט, יורוסטפ, מה שכחתי?
יורוסטפ פוד.
יורוסטפ פוד, סליחה.
די סיכמת את זה.
די סיכמתי. איך אתה, בסדר?
בסדר גמור.
טוב, אז טוב שאתה איתנו, אנחנו שמחים תמיד שאתה מגיע, זה לא, זה פעם שנייה כבר.
שנייה, פעם קודמת לפני איזה שנתיים, אז נראה לי טוב שבאתי.
כן, אז אנחנו נגיע לנקודת השפל עוד מעט, לפני זה נזכיר שזה שבוע אחרון למבצע של היורוליג טיווי. קוד קופון מכבי בול 30, באותיות גדולות, אתם מקבלים 30% הנחה למנוי שנתי.
ואז אפשר לראות את ההפסדים בשפות אחרות.
בואו נקדם את מה שכיף, יש שם ניצחונות גדולים מהעבר. בסדר?
יש שם את פריז בסקטבול, יש שם דברים יפים.
יש שם כדורסל נהדר, ואם אתם מתמקד במכבי, אז יש את הניצחון על ריאל מדריד, הניצחון על דולו, הניצחון על, מה עושינו? וילרבן.
ואלבה.
זה יש לראות ב-VOD.
הניצחון על אלבה זה לגולד. יש פה נציג שתרוץ 5, זה לגולד.
ואפשרות לצפות בכמה במקביל, NDLA, שדרים אנגלים בריטים קטע מוזר, מעולה, תלכו על זה. שבוע אחרון, אני מקווה שיהיה לנו מבצעים נוספים בהמשך העונה. זהו, בואו נתחיל בדיכאון. כן, אז האם מכבי תל אביב נמצאת בשפל הכי גדול של העונה? כן או לא? נתחיל מכן או לא, ואחרי זה את פירוד.
אני אגיד שלא, אני אגיד שלא. אבל אני עוד אסביר את עצמי, כן.
כן, אוקיי.
עוד אסביר את עצמי.
מה אתה אומר?
המשחק לא, אבל התשובה לשאלה היא כן.
מה זאת אומרת?
זה לא היה המשחק הכי נורא של מכבי העונה.
איזה מהם אתה מדבר? כי אנחנו, מאז הפרק הקודם עברנו 3 משחקים, בעיניי 3 היו זוועה.
אתה ראית, אחד היה ביום שישי, אני אפילו אין לי התחלה להתחיל לראות אותו, למרות שאמרת לי, תראה את הרבע השלישי. אני ראיתי רק את המשחק נגד ירושלים, אני חוסך לעצמי המון שברון לב השנה. המון שברון לב.
אוקיי. כן?
אז אני ראיתי את 3, ובשלושתם תפסתי את הראש ואמרתי, למה אני צופה בדבר הזה? מה זה נותן לי בחיים? מה זה עוזר לי? למה אני צריכה לשבת ולראות את הקבוצה הזאת מתבוססת בתוך עצמה? זה היה לא נעים, זה היה לא כיף, אבל האם זה הרגע הכי שפל שלנו העונה? וואלה, מסכימה עם שר, לא יודעת.
אני חושב שעל המגרש, כן. כי משהו קטן, לפני שאני אתן לך להמשיך, עד המשחק נגד בסקוניה, מכבי תל אביב הפסידה, אבל היא שיחקה כדורסל. בוא נגיד לפרקים, היא שיחקה כדורסל אפילו נהדר. אפילו נגד הכוכב האדום היו 5 דקות מדהימות. אבל על הרגשתי, איבדנו את הכדורסל גם. זאת אומרת, מהמשחק נגד בסקוניה, כוכב האדום ירושלים, גם זה הלך. ולכן, מקצועית לפחות, לפני שנגיע לדברים שהם מעבר, מקצועית, זה הנקודת שפל הכי גדולה של העונה.
כן, יכול להיות שבאמת על המגרש, גם זה היה הכי בולט פשוט, כי אתה יודע, ביורוליג אנחנו רגילים לזה שזה לא הולך. מכבי הגיעה למשחק נגד ירושלים עם איזושהי תקווה או מחשבה שיכולה לקחת את זה כפייבוריטית. וברגע שזה נראה ככה גם בליגה, וההגנה נראית כל כך גרוע, לא רק ביורוליג נגד הראיות אירופה, אלא גם מול אחת משתי היריבות הכי גדולות שלה על אליפות, אז זה הכי בפרצוף שלך. אז יכול להיות שבקטע הזה אני יכול להתחבר לזה. בעיניי רגעי השפל הכי גדולים בכלל קרו מחוץ למגרש, אז זו שאלה מה אתה מגדיר רגע שפל.
כן, טוב, אפשר לעשות מצעד פדיחות, ניסינו לעשות פעם, אתה זוכר? היה איזה, זה לא נכנס בסוף.
כן, ואנחנו כבר מתחילת העונה חושבים על פרק השחזור של העונה הזו.
כן, לא רק אנחנו מקבלים פידבקים ממאזינים, מתי מגיע פרק השחזור של העונה 24-25.
לא נחכה עד 36.
אנחנו צריכים לראות מה קורה, אבל אנחנו לא יודעים מה ההמשך. יש שאלת האחריות, אני שם לב מה קורה ברשתות החברתיות, זה נחצה ממש לשניים. ואני חייב להגיד שאני לא כל כך מבין אנשים שמסתכלים על דברים שחור לבן. אותי תמיד לימדו שהאמת היא איפשהו באמצע. היא לא חייבת להיות בדיוק בנקודת האמצע, היא יכולה להיות קרובה לאחת מקודות הקיצון, אבל היא איפשהו באמצע. ולהגיד, עודד לא אשם בכלום, או ההנהלה אשמה בהכל, או הפוך, נראה לי לא תקין. אז אם אנחנו צריכים לחלק את האשמה, אנחנו לא אוהבים לעשות את זה, האשמים, אחריות. בוא נקרא לזה אחריות.
בוא, שנייה, רגע. רגע, בבקשה, קודם כל שכחת את השחקנים, גם להם יש אחריות.
ודאי, כן.
אז רגע,
אחד... אגב, גם לוועדים יש, נגיע לזה.
כן. קוד, וגם למלחמה יש, ואפשר לדבר על תירוצים, ומפה ודעה חדשה. קודם כל, האחריות היא של ההנהלה. הקבוצה שלהם, היא מנהלת אותה, כמה שאנחנו רוצים להגיד שזה שלנו, האחריות היא שלהם, יש פה קטסטרופה ניהולית, לא, הרבה לפני קטסטרופה מקצועית. עכשיו, כשאתה נמצא במערכת שמנוהלת לא טוב, והיא מלאה רעשים, שבדרך כלל מכבי יותר שקטה, היא מלאה רעשים, אתה מקבל במסרים ששנים היו של מצוינות, ופתאום של בינוניות. עכשיו, כשאתה מאמן, וכשאתה שאלת על נקודת השפל, מה שאני רציתי להגיד, נראה שבסגל המקצועי, השחקנים והמאמנים, מתחילים להאמין לתירוצים שהם מוכרים לנו מתחילת השנה. עייפות תמיד היה, השנה יותר מכולם זה ברור, אבל זה כבר, כמו שאתה אמרת, זה כבר לא הכדורסל. אפס הגנה, אפס מאמצים בהגנה, אין שום כדור 50-50, מחויבות, כלום, זה כבר מתחיל לחלחל למטה, ולכן אני אומר פה גם כן למאמן, שצריך במסרים שהוא מוציא החוצה, ובמסרים שהוא מוריד פנימה בעיקר, וגם השחקנים, אנחנו מתחילת השנה אמרנו, עם הסגל הזה, יש פה מלא אימורים, אם כל האימורים יהיו טובים, המכבי יכולה אולי לגרד פליין, כרגע יש אימור אחד שעבד, כל האחרים לא שם, אם הם עדיין בקבוצה, כן?
כן.
אבל הם פשוט לא פה. ואתה אומר, בוא נרוקס, קיבלת הזדמנות, אתה לא לוקח אותה. אוקיי? גבריאל נעלם כמו שהוא בא, אז אפשר להגיד, וואלה, הורד עשה את זה, שהישראלים שמקבלים פי שלוש, לא תורמים אפילו פי אחד וחצי, אז זה אשמתם של כולם, אנשים לא לוקחים את ההזדמנות, המאמן מאבד את זה, ובראש ובראשונה, הנהלה שנותנת לכל זה לקרות. היא מייצרת את הסביבה.
כן.
אני חושב שברגע ש... אני יכול להבין את הביקורת על קטש, ומן הסתם שיש לו אחריות גם על זה, אבל אני באמת לא מבין את השיח ברשות ששם קודם כל את קטש בפרונט, כי זה בדיוק מה שקורה כל העונה הזאת, עם דברים שנלקחים בהחלטות בהנהלה, שבסוף יורדות לקטש, בפועל הוא לא יודע על הסעיף של סייב בן לי, הוא גם לא רצה לשחרר עכשיו את גבריאל, הרבה דברים שאנחנו גם לא יודעים קורים בניגוד לדעתו, והוא זה שצריך בסוף להתמודד מול המצלמות על הקווים, אז אני מסכים שיש אחריות לקטש, אני חושב שהיא מועטה ומינורית מאוד ביחס לכל יתר הנוגעים בדבר.
אין שאלה. כן.
אני חושבת שהשחרור של גבריאל אתמול הוכיח לנו את מה שאנחנו רואים כבר מתחילת העונה, שעודד הוא האפוד מגן של ההנהלה, ואין לו שום, בוא נגיד, יכולת לקבל החלטה שהיא מקצועית בלי ש... או מישהו יבלום אותו, או שמישהו יגיד לו, שומע, צעד אחורה, יש פה עניינים אחרים, אנחנו מקבלים את ההחלטות, והדעה שלך יכולה להיאמר, אבל אנחנו נקשיב, אם נרצה נקשיב לה, אם לא נרצה לא נקשיב לה.
זה קצת לנקות אותו מאחריות, יותר מדי לטעמי. זאת אומרת, קודם כל, אני מסכים. העונה הזו, ובטח הסיפור של גבריאל הוכיח את זה, היא מנוהלת לדרך הגרוש שבלירה, אפילו לא בשקל, זה כאילו מה שאפשר מעולה, אחלה, והכל פה תוצאתי. מצד שני, זה שוב, גם אנחנו, עודד אף פעם לא היה מנהל משחק גדול, אוקיי? אבל זה נראה שככל שעונה מתקדמת, הוא הולך ומנהל את המשחק פחות.
יש לו אחריות מקצועית.
18, המשחק מתחיל ב-18-2.
מה שדניאל אומר זה מה שרציתי להתמקד בו. שאנחנו באים לבדוק מי אחראי למצב, אז אני חושב שאין ספק אצל כל עודי מכבי תל אביב, וגם מעבר לכך, שהאחראי הישיר לאיך שהקבוצה נראית במהלך העונה, ואיך שהיא מתנהלת, זאת ההנהלה. בניית הקבוצה, כל הפדיחות שהיו בקיץ, כל מה שקרה מאז, המון סיפורים, לויד, גבריאל, סייב בן לי, מייקול, מלא. אבל אם אתה מסתכל נטו על ניהול משחק, זה ממש בסדר להעביר ביקורת על עודד קטש, ממש ממש בסדר, ספציפית למשחק אחד, לשניים, לשלושה, להגיד מה הוא לא עשה בסדר במשחק הזה. זה לא אומר שצריך לפטר אותו חס ושלום, אף אחד לא מדבר על זה, זה נשמע לי עזוי לפטר מאמן בסיטואציה
יש
הזאת.
יש אנשים שמדברים.
יש, זה, כן, זה, בגלל יש... זה אני אומר שזה... זה...
אני לא חושב שיש מישהו שבאמת מאמין לזה, אבל...
אבל
ההנהלה לא תפטר אותו יופי של שכפץ.
אנחנו מדברים על הבעיות של ההנהלה כמעט כל פרק. אנחנו מקדישים לזה המון המון זמן. ואני חושב שזה די ברור על מי מוטלת האחריות על העונה הזאת. אבל כן, צריך להגיד, שבמשחק ספציפית, נגיד נגד הפועל ירושלים, זה היה משחק ניהול משחק לא טוב של עודד. אפשר לפרוט את זה לפרטים, אני יכול לדבר על...
ריבאונד ההתקפה, מתי הפסק זמן הראשון,
אפשר... זהו, עניין הטיימאוטים,
עצירת מומנטום, זה לא חייב להיות טיימאוט, מצידי תקבל טכנית. לא אכפת לי, תעצור את המומנטום במשהו, בחילופים. לא החליף עד ה-18-2, לא לקח טיימאוט, כלום. אבל אפילו הרמת החמישיות, עודד קטש יודע, אם אנחנו יודעים, אז בטח הוא יודע, שאין לו ספסל טוב. הספסל שלו במשחק נגד כוכב אדום עשה 11 נקודות. בלי לבדוק, אני אומר לך שהספסל של מכבי תל אביב קולע כנראה הכי מעט ביורוליג. נראה לי, אוקיי? למה לעלות עם החמישייה הכי טובה שלך כל משחק? כשאתה יודע שהסקנד יוניט שלך, אין שם אפילו שחקן אחד שיכול לעשות סל. תראה את ירושלים במשחק הזה.
למה, ג'וליוס היה אחלה.
ארמר עלה מהספסל, אם אני לא טועה, לא?
לא, מי שעלה מהספסל זה קרינגטון וצ'צ'שווילי. זאת אומרת, הוא בא מראש, יונתן אלון, ואמר, אני משאיר שני שחקנים מהטופ שלי, כביכול, כי הם הגיעו קצרים ככה. אבל הספסל, כשהסקנד יוניט יעלה, יהיה מי שיעשה משהו. אצל עודד זה לא עובד. זה דוגמה, קח את רוקס ואת אמיר. המספרים מראים שהם משחקים ביחד, הם לא טובים. התקופה הכי טובה של רוקס במכבי הייתה שבלט היה פצוע. אפילו בדרבי, המשחק הכי טוב של רוקס, זוכר מה קרה עם בלט? תוך שתי דקות הוא יצא, בגלל הקרבי אגו עם ים. אתה רואה, מה זה אתה רואה? זה שחור על גבי לבן, ועדיין כל משחק, לפתוח עם שניהם, ושניהם משחקים לא מעט דקות ביחד. אז כן. יש בעיות, ועוד צריך לפתור אותם, וניהול המשחק שלו בפחות בשניים, שלושה משחקים אחרים. היה רע.
אני חושב שמה שאנחנו רואים מקטש, שהוא מאוד, אנחנו מכירים את השיטה של קטש, ואנחנו רואים אותה בחמישה הראשונה. בחמישה השנייה, אין שם שום תביעת אצבע של מאמן. כי ברגע שדיוויד וג'וליוס עולה על המגרש, שהוא הבעל בית מבחינת החמישה השנייה, ואנחנו קוראים בעיקר מהלכי בידוד, הוא לא מצליח לשחק את זה, וקטש לא מצליח להתאים את מה שאנחנו רואים מהסקנד יוניט שלו, למה שהוא רוצה לראות. ממה שהוא רוצה לקבל, אז זה מגיע מאיזשהו קיבעון בעיניי.
זה היה מאוד בולט. הוא העלה לידו את שיוק וג'ונדי לכאורה, שניים שקולים. לכאורה.
לכאורה.
שיוק בליג הקולע. אבל הם לא ראו כדור. הם לא נגעו בכדור, הסתכלתי זה פעם שנייה. הם לא נגעו בכדור בהתקפה מהרגע שג'וליוס עלה גם לפני זה, לא לדעתי. הם לא נגעו בכדור כל החמש דקות האלה שהוא היה על המגרש. אז איך אתה בונה את זה?
אז בגלל זה אני אומר, העובדה שהחמישייה הראשון... הוא עודד משחק את הסגל של שנה שעברה. הוא ממש משחק את הסגל של שנה שעברה. כשהוא העלה מהספסל בשנה שעברה את בלט ואת ריברו, אז היה עם מה לעבוד.
תגיד לי, לא יכלו להביא את בראון חזרה בטרייד, גבריאל?
ממש. דווקא לורנזו נכנס לקצב. נכנס לקצב.
אני חושבת שראו את זה במשחק מול ירושלים הכי טוב על ג'יילן הורד, שאתה רואה שהוא מסיים עם 5 נקודות בסוף המשחק, ועם בעיית עבירות ועצבני. הוא סיים את המשחק עצבני, ראינו אותו מוטרד, והוא לא יכול לקחת על עצמו כל הזמן את כל המשחקים.
אני חושב שהוא לא מקבל בכלל את הכדורים. הוא לא מקבל את הכדורים.
היו לו כמה מהלכים מול בסקוניה, שאתה רואה אותו מחכה ככה עם הידיים מתחת לסל לקבל את הכדור מג'יי כהן, וג'יי כהן פשוט או לא רואה אותו או לא מוסר לו.
אנחנו מדברים על זה, אני לא רוצה להשתמש בזה בתור תירוץ, אבל לעזאזל, מישהו יכול להסביר לי למה שיחקנו מוצ"ש? ירושלים נשחק את השבוע. למה? שיחקנו מוצ"ש.
בגלל שהיה לך שבוע כפול.
נו.
אז מה עדיף? ראשון, שלישי, חמישי?
היה לי שבוע כפול. שיחקתי בשישי. למה מוצ"ש? למה, סליחה, למה ראשון? למה לא שני? סליחה, טעות שלי. למה לא שני?
לא ברור. לא יודע. לא יודע להגיד, זה שיקולים...
בגלל פסטיגל. אם אני לא טועה, היה שם בעיות בחיי.
באתי להגיד, אולי כדורגל, אולי זה לא פסטיגל.
אולי גם בגלל המשחק ב... נכון, המשטרה לא רצה לקחת אחריות גם על...
היה אתמול?
וגם על מכבי.
כדורגל מנצח, לא עזור לכם כלום. תגידו, אנחנו הולכים לשחק עכשיו עוד 17 משחקי יורוליג.
לשחק?
לשחק. מה, באים רגיל? או שצריך לעשות איזה סוויץ' במוח ולהגיד, הולכים לעשות דברים אחרת?
אם שואלים אותי, כולנו יודעים שהעונת יורוליג של מכבי למעשה די גמורה, ולכן היורוליג צריך להפוך לעולם המשחקים של עומר מאייר, לדעתי. לא צריך לעומר עכשיו לפתוח איתו 25 דקות במשחק, אבל הוא לא רואה דקה, גם לא בליגה יותר מדי, 10-15 דקות, פשוט לשפשף אותו על חשבון דה ג'וליוס, מעבר לזה מכבי לא תשיג כלום מהיורוליג.
השאלה שלי אחרת, האם בסיטואציה הזו של מכבי, 15 דקות ביורוליג יעזרו לו? שמכבי נראית...
או יורידו לו.
או יורידו לו, ויפגעו לו בביטחון. כאילו, אם אתה מכניס אותו תחת מה שיש, כאילו עם קבוצה שרצה וזה, זה יכול להיות אחלה. אבל מכבי של השנה להיכנס, וזה מתכון לאיבוד ביטחון ולא להצלחה. אני הייתי אומר, אם אני, קטש מסמן את מי שנשאר פה שנה הבאה, בין אם זה כי החוזה, ובין אם זה כי אני עוד חושב שאני אגרד בו.
או שהוא יישאר שנה הבאה.
לא, קטש יישאר שנה הבאה.
כן?
כן.
אוקיי.
לא?
מכבי תל אביב מחליטה על המאמנים שלה בסיום העונה, לפי איך שנגמרת הליגה הישראלית. לא, זה היסטורי.
יש לו חוזה בעיקרון.
יש לו חוזה, חוזה ששווה הרבה כסף, ואני חושב שאחד הוא זכאי לשנתיים הקודמות, ושוב, הוא בעונה, אז אני די חושב שהם יודעים באיזה סיטואציה הם שמו אותו. ואני חושב שמכבי צריכה לקחת את השחקנים עכשיו, ההיררכיה צריכה להיות מי כנראה יהיה פה שנה הבאה. וככה לרוץ.
חשבתי על זה, וזה...
וככה לרוץ, ואם מאיר יהיה פה שנה הבאה, אז הוא גם צריך להיות חלק מזה עם המחיר. ג'ון די יהיה פה שנה הבאה? לא יודע. אז פחות.
כנראה שלא.
אנחנו רוצים לתת לרוקס יותר סיכוי כדי להיות פה גארד שעולה מהספסל שנה הבאה? אז כן. בלאט יהיה פה שנה הבאה, אז הוא צריך לשחק.
מוקדם לקבל החלטות כאלה.
זה מוקדם לקבל, אבל אפשר לקבוע כיוונים. ואם, אמנם אין מנהל מקצועי או שיש, והוא לא הוכרז רשמית, אבל זה הזמן להסתכל על העונה הבאה.
הגיע לזה.
ולקבל את ההחלטה הזו עכשיו.
אני חושבת שסגה תומר מייר זה כן משהו שצריך לדבר עליו. אני לא בטוחה אם כמו שאלי אמר, באמת צריך לתת לו לשחק יותר מדי, כי זה באמת מתכון לאיבוד ביטחון, אבל כן אפשר לבחון את הדבר הזה. לתת לו לעלות משחק אחד, לשחק 15 דקות, 20 דקות, שישתפשף, שיבין את המגרש, שיבין מה קורה ביורוליג. בין כה וכה, העונה של עומר מייר התחילה לא טוב, ובאמצע העונה לדעתי היא כבר לא תשתנה. אלא אם כן, הוא יושאל באמת לקבוצת ליגה שבה הוא יכול לקבל 25-30 דקות. לאו דווקא להוביל.
מספיק 15.
מספיק 15. לאו דווקא להוביל, אבל כן להשתפשף ולהכיר קצת את המגרש של הגדולים.
טוב, אני לא מסכים עם שניכם, כי אני חושב שזה לא יקרה קודם כל.
זה משהו אחר. אני לא...
אני דווקא, אפילו לא התחלנו מסכים, אני דווקא אומר, מה שחשוב זה אליפות. אתם מסתכלים על העונה הבאה.
לא, דיברנו ביורוליג.
דיברת ביורוליג.
אני יודע, מה שחשוב זה אליפות, אני לא אגיד להשתמש ביורוליג כהכנה לליגה או משהו כזה, אבל א', מנוחה לשחקנים. מנוחה. אין שום סיבה להריץ 30-35 דקות את אורד ורנדולף ורומן. באמת, מיותר. מנוחה לשחקנים זה אחד. שתיים, דווקא בנושא דה ג'וליוס, אני חושב שיש לו איזשהו פוטנציאל של שחקן שכרגע לפחות, אין במכבי תל אביב גארד יוצר. אין. שחקן שיכול לקחת את הכדור בוואן און וואן, שחקן שחודר לטבעת, השם ישמור במכבי תל אביב, גארד יוצר, אין. יכול להיות שיהיה. כרגע אין. ולכן יכול להיות שזה הזמן לתת לו כמה שיותר. להיות רע, אבל לצבור ניסיון יורוליג, לצבור ניסיון ברמות הגבוהות, לקחת את הכדור לסל.
אתה רואה אותו נשאר במכבי שנה הבאה?
לא יודע, זה לא משנה, אני רוצה לקחת אליפות. עכשיו, יכול להיות שיגיע לפה גארד, יוצר ברמה גבוהה, במיליון הדולר שנשאר, נניח. ויכול להיות שהוא גם יגיע במרץ ויעזור מכבי תל אביב לקחת אליפות, אבל כל עוד זה לא קיים, כל עוד הסיפור הזה לא קיים, ואנחנו לא יודעים אם הוא יקרה. יש מישהו שאלה בגדול התכונות שלו, נכון, הוא לא מספיק טוב, אבל זה בגדול התכונות שאתה צריך. תן לו, שמה, בארבע דקות האלה נגד ירושלים, הוא הראה שהוא יודע לעשות את הדברים האלה.
אבל בשאר הדקות לא.
קשה מאוד להצליח כשאתה דויד דה ג'וליוס אצל עודד קטש, גם מבחינת הדקות, גם מבחינת שיטת המשחק. קשה. הוא לא סתם קלה 25 דקות בליגה היוונית. שמה, זה ליגה לא פחות טובה מהישראלית. אוקיי? לא פחות טובה. בערך אותו גודל, סדר גודל, נכון? אני לא אומר. האדם עשה מספרים. עשה 26 נגד הפועל חיפה, עשה 11 נקודות ב-4 דקות נגד ירושלים, ואז יצא.
אני לא חושב שיש ספק על היכולות ההתקפיות שלו. לי יש ספק בנוגע לכמה הקבוצה יכולה להצליח כשהוא כל כך דומיננטי. זה הטיעון שלי נגדו.
כמה יכולה להצליח כשהוא לא דומיננטי?
אני לא יודע, אבל 4-13. אני מאמין שככל שדה ג'וליוס קולע יותר, מכבי פחות טובה.
הוא שיחק 1-5 ב-4 דקות האלה. הוא פשוט היה לבד.
אוקיי, מי כן קלה?
לא משנה.
מה זה? אתה פתחת 18-2, מישהו צריך לשים נקודות על הלוח.
דרך אגב, אינסטנט אופנס כשהוא מגיע ככה, מעולה מהספסל, זה מה שאתה רוצה, מעולה. אבל זה מה שהוא יודע לעשות היום. בטח כשעודד משחק, מאמן. ככה זה. זה לא ילך על... הוא לא יכול להוביל את ההתקפה של קטש. לא יכול.
כמה באמת נפגענו מזה שאין היכל? היה משחק יורוליג אחד השנה בהיכל, נגד הפועל תל אביב. זה היה משחק יורוליג נגד הפועל תל אביב. מכבי תל אביב שחקה את הכדורסל הכי טוב של העונה, דרסה את היריבה הכי חזקה של העונה בליגה.
גם אם יד אליהו לא היית עושה פליין.
רגע. אני מסתכל רגע ברמה הכי שטחית. אתה 4-17? 4-13, סליחה. היו פה 6 משחקים שאיבדת דו ספרתי. אתה רוצה להגיד לי ש... עם מה שראית בדרבי, מה שיד אליה נותן, אתה לא עם במקום 4 ניצחונות עם 8 ניצחונות?
יש לזה חלק מאוד גדול לדעתי. מאוד גדול.
תראה איזה משחקים עשית בבית, בסקוניה. שני היווניות.
בסקוניה לא היית במשחק.
זה לא משנה, ההיכל מביא אותך למשחק. זה מה שאני אומר. אנחנו כאילו, האירוע הוא, שאם היה את אליהו בעונה הזאת ספציפית, היית בעניינים. ככה אני מרגיש.
אני חושבת שההיכל הוא משקל מאוד גדול דווקא לשחקנים הצעירים, כמו רוקס, כמו ג'יילן נורד, שעם הדחיפה של הקהל, אנחנו ראינו את זה בדרבי, יכולים להביא מספרים יפים. פחות לאנשים כמו, לא יודעת מה, ג'ון די ברטולומאו, שאנחנו רואים שכנראה הקהל זה לא מה שמלהיב אותו ועוזר לו לגלוע.
ג'ון די אחד מהשחקנים שהכי נפגעים מזה שאין יד אליה.
היה לו משחק טוב בדרבי.
היה לו שתי שלשות שאני זוכרת שהוא קלה אחת אחרי השנייה, אבל גם לא הביא משחק של ג'ון די ברטולומאו שאנחנו זוכרים ומכירים.
אבל בשער העונה הוא 17%?
כן.
לשלוש, אני אגיד לך.
כן, כן, הוא לא טוב.
גם אם זה לא 17, זה במחוזות ה-25 גג.
היה רוצה 25.
קטסטרופה.
היה רוצה 25, זוועה.
18%.
חי שקלים.
אני חושב שהאחל יכול להעלים חסרונות של מכבי. חסרונות הגנתיים, חסרונות שפשוט לא יכולה לעשות כל מיני דברים, וההתלהבות הזאת והדלק מהאחל יכולים להסתיר אותם קצת. אני לא חושב שהעונה של מכבי הייתה מאוד שונה. במקום שהיא תיגמר בדצמבר, הייתה נגמרת בינואר-פברואר.
קודם כל יש לזה משמעות. אנחנו היום מדברים, קברנו את העונה.
Okay.
היינו מדברים היום לקראת ג'לגיריס, והיינו שואלים איך אפשר לנצח. ויש לזה משמעות, שאתה כל הזמן כאילו שם, כמעט שם, אתה משחק על זה. היום אין למה לשחק. ואני באמת חושב, אני מסתכל על המשחקים שהפסדנו, היינו מנצחים אותם בהיכל. איבדנו 16 הפרש עם אולימפיאקוס, מה זה היה? איבדנו הפרשים דו ספרדים, ברצלונה.
נכון.
זה משחקים שבהיכל אתה לא מפסיד, הרי מי שאוהד מכבי יודע את זה בנפשו. זה לא משחק שאתה מפסיד אחרי שאתה עולה לדו ספרתי. ולהיות 7, 10 או 8, 9 אחרי, אחרי סיבוב, אתה לגמרי בעניינים.
כן, אבל זה לא יכול להחזיק למשך זמן, כי מכבי היא לא קבוצה...
7, 10 זה מקום 8.
היא לא קבוצה 7 פליין, מכבי, וזה לא, זה היה נראה אולי טיפה אחרת מבחינת עיתוי, מתי שהיינו מדברים על הנושאים שאנחנו מדברים היום, אבל השורה התחתונה, היא הייתה אותה שורה התחתונה.
ממש, ממש לא יודע. באמת, אני כאילו, זה נכון, זה דיון פילוסופי וגם... די טיפשי לעשות אותו כשאנחנו לא,
כן.
לא יודעים מה המשמעות, אבל בתור רועד מקבי, אני בן אדם חסר אמונה לחלוטין, אבל אני, בזה אני מאמין. אוקיי? רבע שני. טוב, עשינו איזה טרייד עם שלוש קבוצות, נכון? אז בוא נדבר, לפני שנדבר, לפני שניפרד ממש יפה, לא הבאתי שיר פרידה מגבריאל הפעם, מצטער.
גבריאל.
זה היה הוולקאם.
כן.
אז לפני שניפרד, בוא נדבר על מי שהגיע, על טרוויון וויליאמס, ראיתי את כתבת הצ'יפס שלך, אני הכרתי את הסיפור עוד לפני.
תודה רבה.
אני אמרתי להביא אותו בקיץ.
תקשיב, אנחנו ישבנו פה בקיץ והרכבנו קבוצות, וחלק מהנוכחים הרכיבו את טרוויון וויליאמס בקבוצות שלהם. הוא אחרי העונה שלו באולם היה סחורה מאוד חמה, ואז כולם היו בטוחים שהוא יגיע לקבוצת יורוליג, לא, אולי לא טופ יורוליג, אבל קבוצת אמצע יורוליג, אבל הוא חתם באלבה ברלין. כשהוא חתם באלבה ברלין הייתה הפתעה נורא גדולה, איך יכול להיות שהוא יגיע לקבוצה היחידה שלא באמת קבוצת יורוליג. אז מאוד הפתיע אותי, ואז אני עושה את מה שכמעט אף פעם אני לא עושה, זה הפעלתי את קשרי הענפים ברחבי גרמניה, ושאלתי אנשי כדורסל, לא, ושאלתי כל מיני, שני אנשים בגרמניה שמתעסקים בכדורסל הגרמני, ושאלתי אותם, מה הסיפור, איך זה יכול להיות, מה, רוצה להישאר בגרמניה? אני רוצה להקריא לכם כמה מהדברים שהם אמרו לי, וזה עוד לפני כתבת הצ'יפ שלך. אורח חיים לא ספורטיבי, אנוכי, נטייה לאלימות, מרוכז בעצמו, מתבודד, גישה גרועה למשחק, לא אהוב בחדר הלבשה. רשמתי את זה, זה מה וואטסאפ. אוקיי.
תורגם בגוגל טרנסלט.
תורגם בגוגל שלי בראש. עכשיו, זה מה שמכבי צריכה? בוא, לפני שאנחנו מדברים מקצועית, מכבי צריכה להכניס את הראש החולה הזה, לתוך המיטה מאוד חולה שלה?
שנייה, בולדווין, מה אמרו עליו? ארל וויליאמס, מה אמרו עליו? חלס, הגיע, מקום אחר, נקודה אחרת, כל זה יפה על הדף, זה נאמר כבר על עשרות שחקנים שהיו במכבי, יכול להיות שכל זה נכון, והוא יסיים פה כמו ננלי, אוקיי? ויכול להיות שלא, והרווחנו.
אני אגיד לך למה זה מטריד בהקשר לוויליאמס, כי אתה רואה את זה על המגרש, לפחות באלבה, ברלין ראינו את זה, העונה מאוד טוב. אלבה זה אלבה, אולי בזה אחרת במכבי, אבל אתה רואה מין חוסר אכפתיות כזאת, אם מתנועע לו על המגרש, כשהוא רוצה הוא רץ יותר, כשהוא לא רוצה הוא רץ פחות, ואתה יכול לשים לב שזה בא לידי ביטוי גם בביצועים שלו על המגרש, אז יכול להיות שבמכבי זה יראה אחרת, אבל הבעיה קיימת.
אני חושב שמקצועית, כי זה מגיע לפה, ואני חושב שאתה יודע, אם טוב לך, אתה מתנהג בסדר. אחד, הוא ילד.
רגע, הוא היה לו מצוין בעול, ואלה דברים שאמרו גם בעול.
בסדר, בסדר, שנייה. אחד, הוא ילד, והוא יתבגר. הוא יבין שהוא צריך את החלק מקבוצה, וצריך להתנהל בצורה מסוימת. שתיים, אני חושב שבבסט קייס סנריו, וויליאמס הוא הבריימו של קטש. הגבוה הזה שיודע למסור, שיודע...
רגע, הבריימו של קטש במכבי?
לא, 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 לא. במכבי לא היה בריימו באמת, כן?
זה כבר חששתי.
לא, לא הבנתי.
אני חושב שזה מישהו שמאוד יכול לסדר את השיטה של קטש, במרכאות, בכדורסל שהיה מבוסס על בלט בלבד. אוקיי? ואני חושב שזה משהו שיכול לעזור ולהיות בינגו בהיבט של ניהול המשחקים וניצול המסמצ'ים, שעל זה כל ה... כל ההתקפה מסודרת בשינויים ובפיק אנד רולים. ושוב, אני אמרתי להביא אותו בקיץ, אני הלכתי אז, הנישה שלי הייתה, אנחנו בונים קבוצה בשביל שנה אחרי. וזה מישהו ששווה לשים עליו את הצ'יפים, בצד ההתקפי, בצד הגנתי, אל תצפו ממנו כלום. אנחנו נמשיך לתלוש את מעט השערות שלי ולך יש.
לא, לי יש.
דומי, זה שאתה מעריך אותם, זה לא אומר שהם קיימים באמת. אבל אני חושב שיש פה פוטנציאל שיכול להצליח יותר ממה שהיה לוויינן.
אני חושבת, מה שאני מאוד אוהבת אצל וויליאמס, שאין אצל הרבה סנטרים ביורוליג, זה יכולת המסירה. אני חושבת שיש לו יכולת מסירה, הוא מוסר כמעט, קצת יותר משלוש אסיסטים למשחק, שזה לא כזה ברור לסנטר. והוא רואה את המגרש קצת גדול, בוא נקרא לזה ככה, הוא מחפש למסור, הוא לא מחפש לעשות פוסט-אפ ולקלוע לסל, שזה דווקא חולשה שלו. וכמו שאלי אמר, בכל הנושא של קטש, זה ממש יכול לסדר לו את ההתקפה, כי הרבה מאוד פעמים אנחנו, קבוצות יורוליג מתכוננות לזה שבלט ירים כדור למעלה לג'יילן הורד ויקלע. הם לא מתכוננות לזה שבלט ימסור לו למטה, ואחר כך טרוויון ימסור את הכדור.
מצד שני.
מצד שני.
זה לא הכדורסל של עודד.
נכון מאוד.
זאת אומרת, אין לו הרינה ליכולות המקצועות של וויליאמס ומה שהוא הראה, גם השנה במשחקים מסוימים באלבה ברלין. מגוון מאוד, יכולת מסירה, משחק רחוק מהסל, יודע גם לקלוע שצריך. אבל אני מסתכל על הסגנון. זה לא פיק אנד רול, אוקיי? זה לא, הוא לא מתגלגל כל כך לסל. שורט רול אני חושב שכמעט ולא ראיתי. הוא כן מקבל את הכדור, או... על הקשת, מה שנקרא, ומשם מנסה להזיז עניינים, לוק סיקמה כזה, נגיד.
מזכיר מאוד.
או בפוסט, ואז אם באה עזרה, ואם לא באה עזרה. זאת אומרת, זה לא הכדור, עודד תמיד מדבר על זה, שהוא משחק פוזיישן גיים, זה הכי פוזיישן גיים, ועודד לא עושה את הדברים, הוא לא מוריד את השחקנים למטה ככה. אני לא יודע כמה מקצועית הוא מתאים. אם אתה מחבר את האישיות שראינו, אתה רוצה לשים בצד, סבבה, ואז נחבר את זה, לעובדה שהכדורסל שלו הוא לא הכדורסל שעודד משחק, יש פה מתכון לבעיה.
גם יש בעיה בצד ההגנתי, שזה...
זה אף אחד לא משחק.
כן, אבל אני חושב שכשיש לך אופציה...
אין בעיה בצד ההגנתי, מכבי פשוט לא משחקים הגנה.
לא, אני אומר, כן, אבל וויליאמס זה עקב אכילס משמעותי אצלו, וזה נכון שזה לא אידיאלי, אבל מרגיש לי שכשאתה יכול להביא שחקן כזה, גם בריאה לעונה הבאה, הרי העונה הזאת זה בעיקר לליגה פה המשמעות שלו, אז אתה עושה את זה, ואין ספק על הפוטנציאל והתקרה שלו שהיא גבוהה מאוד, גם ביחס לסנטרים אחרים, בין 24. ואני מרגיש לי שגם אם זה לא בדיוק הסגנון של קטש, קטש הוא בדיוק מסוג המאמנים שיכולים להסתדר עם שחקנים כמו טרוויון וויליאמס.
הלוואי, אני פשוט רוצה שקטש טיפה ישחרר. טיפה, לשחרר זה אומר כן, זה ג'וליוס, כן וויליאמס, כן הפחות כדורסל הזה שאתה רגיע אליו, כן לתת לשחקנים להתבטא איפה שהם טובים, לשים אותם במקומות הנכונים שלהם, לא שלך.
כן.
וזה מה שחסר לי לצולדת באופן כללי השנה.
הוא פעם אמר על עצמו שהוא מאמן השמרן הכי יצירתי, או היצירתי הכי שמרן, משהו כזה.
אוקיי, אז
זה הזמן לעבוד. קורא לעצמו נודניק.
נודניק? כן. וויליאמס.
לא וויליאמס, עודד.
עודד נודניק?
עודד קורא לעצמו נודניק.
אז שיהיה פחות נודניק, ושיהיה שמרן, אבל עם המון יצירתיות. ובשביל וויליאמס כזה, אתה צריך המון יצירתיות. שמע, קח דוגמה את ניקולה. אתה זוכר את ניקולה לפני 20 שנה, עומד על קו השלוש ומחלק כדורים. גם השנה ראינו את ג'י קוין, יש תרגילים של ג'י קוין יוצא החוצה ומוסר לגבוה השני. צריך לבדוק איך זה יכול לעבוד עם וויליאמס, אני מקווה שכן. מקווה שכן. כמה נחסר את וויינן?
אני לא ישן בלילה כבר. אתמול לא ישנתי.
ברור לך איך הוא יהיה בפאו.
לא.
לא ברור לך? לי ברור.
לא, לא. האם הוא יהיה, שנייה, שוב פעם, הבעיה שלו, הוא לא מצליח לתפוס את הכדור, וזה אחלה, תחשוב על סדרת פלייאוף שיש שם את לסור, ואותו בחמש, כל הזמן שילחו לקו, רק שילחו לקו.
אוקיי, יש לו חיסרון של כלייה מהקו, אבל הבן אדם מפוצץ פוטנציאל.
רגע, הגנה לא ראינו ממנו, שוט בלק לא ראינו ממנו, למרות שאמרו שיש. שלוש, לא ראינו ממנו. אז כן, מתישהו שנה הבאה הוא יהיה, והוא נמצא מערכת בריאה יותר, זה יכול לעזור לו. אני חושב שהמעלות שלו נשארו בדראפט אקספרס. לא נראה אותם. לא, כאילו, אני לא רואה אותו הופך להיות לאחד מ-10 או אפילו 20 הסנטרים הטובים ביבשת. סורי, לא יקרה.
אם הוא ימשיך לשחק בפארק כמו שהוא שיחק אצל מקבי, אתאמן יגיד בסה. יגיד בסה, באמת. אני חושבת שאצל אתאמן הוא ישרוד. אם הוא ימשיך ככה ביכולת הזאת שהוא יראה במקבי, אצל אתאמן הוא לא ישרוד. דעתי לפחות.
מרגיש לי שבפאו יהיה לו קצת יותר נוח, כי המקום שלו יהיה פחות גדול, אז אולי זה קצת ישחרר אותו. מבחינת מקבי, אני מסכים שהוא לא בלט באף אספקט, גם לא הגנתי, אבל עדיין, אם אתה משווה את זה לסורקין, ריברו וויליאמס, יותר מהם, וברגע שמוטלי, אני מדבר עכשיו על הליגה, מוטלי בצד השני, אצל הקונטנדרית הכי גדולה כאן כרגע, איך שאני רואה את זה, אז זה משמעותי, כי אתה תגיע בסוף לרגעים החשובים, ולא יהיה לך אף לא שחקן אחד שיכול להוות משהו בצבע.
נכון, וגבריאל הוא קצת קורבן של מה שקרה שנה במכבי תל אביב. קודם כל הוא פיפצה הרבה, אבל גם כשהוא היה קשיר, הקבוצה לא משחקת טוב, ושחקן שהוא רוקי יורוליג בעמדה כזאת חשובה, זה הראשון להיפגע מזה בסוף. חוסר ביטחון, חוסר בכושר משחק, הבנת הכדורסל האירופי, קצת ראית שזה לא שם, אבל הפוטנציאל שלו להיות סנטר שיש לו הגנה, שנותן את הבלוקים, שיודע לסיים בצבע, היא קיימת. וכשהוא מגיע לקבוצה כמו פנאתינייקוס, שהכל כבר פלאג אנד פליי כזה, כן? נראה לי שהוא ייתן שם יופי של עונה.
אולי, אני לא חושב, ועדיין, במכבי בכל מקרה זה לא מצליח.
עכשיו, הוא דיבר על מוטלי. אתה הולך להגיע למשחקים האלה, אם בכלל תגיע, עם וויליאם סורקין וריברו מול מוטלי. בעיניי זה לא כוחות בכלל.
זה ריברו, סורקין והורד.
לא כוחות. לא כוחות בסייז, בקילריות, אין. זה לא שם.
חכה, אולי הוא מוכר את כולם עוד.
יכול להיות. טוב, חבל על גבריאל, הלך שלום. עוד, מה נקרא, קטע פסים ברכבת הזאת של מכבי, בואי כמה שחקנים. אני כבר לא שמתי לב, אתה יודע. אבל האם בכלל וויליאמס זה האיש שהיה צריך להביא? כי אני לא מצליח כל כך להבין מה לעזאזל קורה עם הגארד היוצר שחסר לנו?
אני רוצה גארד יוצר. מה אתם מביאים לי עכשיו סנטר? זה לא שלא צריך.
אני לא יודע מתי ריברו חוזר. מדברים על תחילת פברואר.
כן, זה עוד רחוק. אבל אני אעדיף גארד יוצר בכסף הזה.
הוא חייב לחזור בפברואר, כי מרץ זה החודש הכי טוב של קטש.
התחלנו. איזה שטויות.
השנה זה לא יקרה.
אני מתקשה להבין, אני אגיד לך למה. כי בתוך הידיעה הזאת שהיורוליג נגמר, הרצון להביא מחליף לריברו בשביל חודש מקבל משמעות יותר קטנה. זה לא שאתה נלחם עכשיו עוד שלושה הפסדי יורוליג, אתה פתאום מאבד את הסיכוי. איבדת את הסיכוי. נגמר. מה הלחץ להביא עכשיו מחליף לריברו? צחק.
הורד משחק הכי הרבה דקות באירופה. סורקין לא בנוי לשחק 30 דקות.
אבל גבריאל אמור לחזור מפציעה, שהוא ישחק.
זה לא,
לא
בעיניי, החודש הזה זה היה הכרח.
מה הכרח? מה יש לך בחודש הזה?
רגע,
מה יש לך בחודש הזה? סיימת דרבי, סיימת ירושלים, סיימת חולון, סיימת את היורוליג. מה יש לך בחודש הזה?
אתה רוצה יתרון ביתיות?
אני מעוניין בזה.
יופי, גם אני. זה לא יעבוד אם תמשיך לנהל את המשחק עם ריימן וכהן שמשחקים ביחד חצי שעה. זה לא יעבוד.
נגד קריית אתא ו...
גם נגד קריית אתא. גם
לא. ראית את המשחק שהם הביאו עכשיו?
ראיתי, אז מה? בסדר. אני לא מתרשם.
אבל באמת משעמם לך בבית.
ברקע כשאני כותבת קוד בפייתון, אני רואה את הדבר הזה. זה ממש מרכז אותי.
כן.
כן, לא, נראה לי צריך, זה לא סוד שצריך גם וגם, ובעיניי, מהלך כמו של טרוויון וויליאמס, זה אחלה מהלך, לא רק לעונה הזאת, גם לעונה הבאה. לא חושב שמישהו פה היה מרים גבה אם הוא היה מגיע בקיץ הזה או בקיץ הבא.
מה יותר דחוף?
גארד יוצר, אני חושב. למרות שעם המצב של ריברו, לא חד משמעי בעיניי, כמו שהיה לפני שבועיים.
אני לא יודע, אני מרגיש שאתה רואה את ההתקפה שמכבי תל אביב בלי גארד יוצר, go to guy, זה ממש...
השאלה אם זה באמת בהכרח אחד על חשבון השני, או שזה בעיקר עניין של תזמון מתי יש לך את השחקן שמוכן להגיע ואתה מוכן לשלם עליו.
הכי מאוחר שהוא יכול להגיע, מתי מסתיים את הליגה בסין, אוסטרליה, מתי הכי מאוחר? המאוחרת מביניהם יגיע.
מה, אתה רוצה את ברייס קוטו?
לא, אתה רוצה את ברייס קוטו, אל תפיל את זה עליי. אני לא יודע את מי אני רוצה, אני רוצה קבוצה מנצחת, אני מבין שהשנה אני לא אראה.
גארד יותר צריך להגיע למכבי תל אביב בשביל לקחת אליפות, והוא לא צריך להגיע עכשיו. גם אם הוא יגיע בפברואר, זה עדיין גארד יותר שיעזור לקחת אליפות, כי היורוליג מת. אז קחו את הזמן.
תחסכו עוד 50 אלף דולר
בחודש. אל תביאו לי תומסון.
יש מיליון וקצת. יש שחקנים בפברואר.
גארדים יוצרים זה משהו שלא חסר בכדורסל המודרני.
תלוי באיזה רמה.
זה בטוח.
שאלה גם בשאלת הזמינות, באמצע העונה הזה, ומיוחד עכשיו זה קצת קשה.
והככה, והיורוליג נשאר לך עוד יום?
זה לא היה לך שם כשם דבר.
עוד מעט נגמרת האופציה בג'יליג לחוזים הזמניים?
אני ראיתי ידיעה שפנרבכט שהולכת
על סייבן לי.
או על סייבן לי, הרפר לא יקרה, סייבן לי נגיד, ואז הם שחררו את סקיילר מייז.
איזה נפלא.
ואם הם שחררים את סקיילר מייז, יש לנו יום אחד לסגור את העסק הזה, בעיניי מספיק טוב.
אני כבר מתחיל לבדוק מה המצב של בולדווין בקיץ.
אני אגיד לך מה המצב של בולדווין בקיץ. פצוע. אם כבר אמרת קיץ...
אם הוא פצוע, זה עולה לפה. איזה פצוע הוא מגיע.
זה מתאים. אם כבר אמרת קיץ, בקטנה, מתי אתה מתחיל לעבוד על העונה הבאה?
אתמול. מה? בקיץ הקודם.
למה? איך אתה עושה את זה? אתה לא יודע אם שחקו פה יורוליג. אתה לא
יודע. די, די. שנה בשחקו
פה. אתה אמרת לי די, די גם על העונה הזאת.
לא, לא נכון. לא נכון.
אז זה לא אתה אמרת.
אני לא אמרתי את זה. אני אמרתי, להפך, אני אמרתי שלא נחזור לפני מרץ. אני, לדעתי, הייתי האחרון שאמר שחוזרנו פה.
אתה מתנהל עכשיו באיזה מסגרת תקציב לעונה הבאה? והאם אתה, האם יש יורוליג בהיכל?
תקשיב, אני לא הנהלה. כן. אבל אחרי העונה הזו, אני מוציא מקסימום כסף, כי אחרת אין מותג.
יגידו לך שהשנה הוציאו מקסימום כסף.
לא, לא משנה.
זה הכסף.
אם מכבי ממשיכה להתנהל כמו שהתנהלה השנה, אין מכבי. אין מכבי. אין.
אוקיי.
אנשים כבר מתחילים לדבר האם העונה הזו גרועה יותר מ-16-17, או לא. וזה הנקודה, זה נקודת השפל, זוכרים מה דיברנו בהתחלה? Yeah. זו נקודת השפל של המועדון. אתה לא יכול, עכשיו, אתה לא יכול לשקר לכולם כל הזמן. תמשיך עוד עונה אחת כזו, אין מכבי.
לא,
נקודה.
אף אחד לא עושה את זה מרצון, אתה יודע.
לא, זה לא משנה. חייבים להכניס את היד לכיס, חייבים לבנות פה קבוצה, לא יודע מה השיטה. באמת שאני לא יודע. אולי ללכת בכלל לשבת על המנהלת ולראות איך שים חלון ליגה. לא יודע. אם נגזר על 5-6 קבוצות לארח בחוץ, אני באמת לא יודע. אבל להתנהל עם עוד עונה פיננסית במרכאות, גם אם היא עולה יותר כי יותר קשה להביא לפה שחקנים, זה יקבור את המותג. לא יהיה מכבי תל אביב, נקודה.
אני חושב ששנה הבאה יהיו פחות מנויים, לדעתי.
לא ספק.
אלא אם כן, בקיץ, יוציאו עוד הרבה כסף, יהיו פה שחקנים ממש טובים, ואז כולם יקנו מנויים, ואז הכל יהיה בסדר. ואם הפועל תל אביב תיקח חליפות, שזה מה שאני מאמין שיקרה, זה, בגדול זה טוב למכבי, כן, בוא, זה טוב להמשך של מכבי, כי מישהו שם מקבל בראש, וכסף ייכנס. כסף ייכנס בשביל להתמודד, וכשהכסף נכנס, באים שחקנים טובים. זה הכל.
אתה מבין מה העניין? אומרים שטוב ללמוד מטעויות של אחרים. עכשיו, זה כל כך ברור לכולנו. אז בוא נעשה את זה לפני. בוא נרוץ.
הבעיה שאתה לא לומד מטעויות של עצמך בדרך כלל.
בדיוק.
בוא נעבור עליה. רבע שלישי. טוב, רשמתי סיכום סיבוב יורוליג, מספרים אחורה סיבוב, ולא הבאתי מספרים.
יש מה לדבר.
יש לי טיפה.
יש לך?
יש לי טיפה.
הנה, דניאלה עשתה שורה.
אחרונים ב, אחרונים ב, אחרונים.
או שניים. לא, דווקא כתבתי פה שניים שהם די מגניבים. ריבאונד התקפה, כמובן, מכבי מסיים את הסיבוב במקום השני, עם 12.7 ריבאונד התקפה. לפני הפריז, עם 12.8, אבל פריז עם פחות משחק אחד, בגלל כל מה שקרה עם פנרבכצ'ה. ככה שזה קצת, כן, נכון, קצת לא נכון. והנתון השני הוא דווקא נתון שהתפרסם היום שדווקא די מעניין. תמיר בלט נבחר במקום השלישי בעונת הפריצה.
על ידי בסקט ניוז.
על ידי בסקט ניוז, נכון.
וזה רע לנו.
תראה, הוא מוביל גם את היורוליג בעיבודים. לא רק זה.
הוא מוביל את היורוליג גם באסיסטים.
אבל הוא גם מדורג במקום השלישי במפעל בכל הזמנים, במספר אסיסטים למחזור. לפניו רק ניקלטס.
פעמיים.
פעמיים, נכון. 18,
19 ו-19. אז הבאת דברים טובים. אבל זה לא היה סיבוב טוב.
זה היה סיבוב מזעזע.
ולכן כדאי לדבר על הדברים הגרועים. שזה העובדה שמכבי תל אביב היא הקבוצה שנגדה היריבות קולות תחת האחוז הכי גבוה לשתיים. זה די ברור. שזה מדהים שזה די ברור, כן? בגלל הטיילת. היא קבוצת ריבאונד ההגנה הגרועה ביורוליג. ממה שאני זוכר. היא מרימה הכי פחות שלשות.
17 בהגנה.
17 בהגנה?
כן.
כמו המיקום. מרימה הכי פחות שלשות, 20 נקודה משהו למשחק.
21.1.
אוקיי, עלינו, יפה, זרקנו נגד זה. מי השחקן המצטיין? אנחנו חייבים. מי השחקן המצטיין שלנו הסיבוב הזה?
3-4 ו...
ג'יילן הורד.
אחלה, אוקיי. אתם הורסים את הליינאפ, תגיד, תתווכחו על משהו.
גם פה יש לי מספרים דרך אגב.
כן.
ודרך אגב, גם ג'יילן הורד נבחר במקום השני עם 10% מהקולות לרוקי העונה, גם בבסקט
יוז.
לפניו כמובן רק טי-ג'י שורץ.
כן.
ממוצעים 15.3 נקודות למשחק, ב-62% ל-2, 28-3, 77 מהקו. 55 ריבאונדים וחצי למשחק, 1.2 אסיסטים ב-31 וחצי דקות, מדד 17-6.
כן, שחקן שמשחק הכי הרבה דקות ביורוליג, נכון? אין טענות לג'יילן הורד, יש טענות לזה שהוא, שאלה המספרים שלו לדעתי. אם אלה המספרים שלו, משהו לא טוב.
במכבי בריאה הוא שחקן שמגיע מהספסל.
אני לא יודע אם ספסל או
לא,
אבל שחקן של 20. דקות, לא 31.
כן, כן.
אוקיי? זה ברור. מספרים פחות טובים, יכול להיות שיהיה יותר יעיל, טיפה. לא 28% מהשלוש, דוגמה.
אני דווקא עם 28% שלוש, אין לי בעיה.
אוקיי.
כן, נראה לי שאין ספק שהוא נהנה מהמצב במכבי החלשה, אבל זה שהוא מקבל כל כך הרבה משקל, נתן לו הזדמנות באמת לפרוח. ואני לא חושב שמישהו ציפה שג'יילן הורד ייראה ככה כבר בעונה הראשונה שלו ביורוליג. אז זה כן מקצר תהליכים של מכבי בהנחה שהוא יישאר פה. זה יבנה אותו לעונה הבאה, והוא באמת נתן פה חצי עונה אדירה. אם לא טי-ג'י שורץ, אז הוא גם הרוקי של הסיבוב ושל העונה יכול להיות בכלל.
נכון. אם הוא פה שנה הבאה בכלל.
אם הוא פה, לא, אז אני אומר, אם הוא פה, זה נצטרך לראות, בעיקרון יש לו חוזה, אז אין מה, באמת אין מילה אחת רעה להגיד על הורד.
כן. ולגבי המאכזב, עכשיו אתם יכולים להתווכח, כן.
אני אתחיל?
כן. Okay.
שמחה, אני כתבתי על ג'ון די ברטולומיאו. יכולת ירודה מתחילת העונה, לא מה שציפו ממנו. אם הולכים על מוצאים הוא קולע קצת יותר משלוש נקודות למשחק. ב-18% ל-2 ו-27% ל-3, זה הכל רחב רק ביורוליג. מהקו אין מה לדבר, 100%, אבל זה 4-4, זה לא יותר מזה.
הספיק לו לשבור את
הסי. חצי אסיסט למשחק ב-16 דקות, ומדד כולל של קצת יותר מ-1. לא מה שציפינו בתחילת העונה מהקפטן שלנו. כמובן דיברנו על המשקל של ההיכל, אבל עדיין זה לא ג'ון די ברטולומיאו שאנחנו מכירים. זה שחקן שצריך לתרום לנו קצת יותר, כי הוא יכול קצת יותר. אני לא יודעת מה מונע ממנו, מה מפריע לו. אם זה משהו אישי מהבית, אם זה עודד קטש, אם זה המצב בקבוצה, אם זה הנהלה, שאולי הוא רואה את הדברים מסביב, וזה קצת יושב לו במקום לא טוב. אבל
אולי.
זה תירוצים שהם לא תירוצים, לשחקן שהוא הקפטן שלך, ושחקן שהיית מצפה, שדווקא בעונה כזאת, שאנחנו נמצאים בנקודה מאוד מאוד נמוכה, יוביל אותך וייתן לך את התפוקה שאנחנו רגעים לקבל ממנו.
מסכים מאוד.
אני, לגבי ג'ון די, אני לא בטוח, כי זה מסוג השחקנים שאומנם מנהיג ודמות בחדר הלבשה, אבל על המגרש הוא אף פעם לא היה איזה שחקן שמשנה קבוצה, משנה מומנטומים, וזה מאוד קשור להיכל בעיניי, מה שדיברנו קודם. אז באמת שקשה לי להאשים אותו. אני הכי מאוכזב מרוקס יוקובייטיס, שעל פניו רושם את הממוצעים הכי טובים בקריירה, אבל זה אופטי בלבד, כי הקבוצה איתו, אתם יודעים, הוא קבל העונה הזדמנות, קיבל בתחילת העונה להוביל קבוצה, זה כבר עבר תמיר בלט. אבל אנחנו רואים שאני ציפיתי שהוא ייקח איזה צעד קדימה מבחינת האחריות, מבחינת הפנייה שלו כשחקן בוגר, וזה לא קורה. זו פעם ראשונה שהוא, מאז ג'לגריס, שהוא מקבל מפתחות בקו אחורי, גם אז הוא היה ילד, והייתה איזה לי לפחות תחושה שהוא בשל לזה, ואני כבר לא חושב ככה.
אני די מסכימה איתו, רק רוצה לעלות נקודה, שאני חושבת שמה שמונע מרוקס לפרוץ, זה דווקא השילוב שלו עם תמיר בלט על מגרש. שאני אמרתי מתחילת העונה שהשילוב הזה לא עובד טוב, והוא עדיין פותח עם זה כל הזמן, אני חושבת שזה מה שמונע מרוקס יוקובייטיס, את לחדור לסל, לקחת יותר, לזרוק שלשות.
לא זורק בכלל.
לא זורק.
כן. אני גם כן הבחירה שלי זה רוקס, בעיקר כי אני חושב שהציפיות עלו על המציאות. בסוף, אנחנו באנו עם ציפיות שהגיע פה שחקן, שהנה יקבל את המפתחות, והנה הוא הולך לעשות ולפרוץ וזה, אבל אתה רואה שלמרות שהמספרים שלו טובים, הצורה שבה הוא משחק בכלל לא מתאימה. קודם כל, יש לו עיבודים מאוד מאוד בעייתיים במומנטומים מסוימים, והוא הכתרות קריטיות, זאת אומרת, גם ברמת הווינריזם, שכאילו, יש שם משהו לוזרי קצת. סליחה שאני אומר את זה, יש שם משהו לוזרי קצת. וזה לא שחקן מכבי תל אביב. זה לא שחקן למכבי תל אביב בשום צורה. אמרת כאילו, ספסל שנה הבאה, אני לא חושב שרוקס מה ספסל יכול לתרום יותר ממה שהוא תורם היום, שהוא בחמישייה.
יכול להיות שמהספסל יכול, א', קודם כל אני מסכים אתכם, רוקס הוא האכזבה הכי גדולה, לא כי הוא היה סימן השאלה הכי גדול, זאת אומרת שידענו שאם הוא יהיה מוצלח, אז יש סיכוי להוציא משהו, משהו מהעונה הזו, אבל מכיוון ששניכם אמרתם את זה, אז אני אגיד שאני מורזב משני המסתכרים הכי גבוהים במכבי היום, תמיר ורומן. וזה, היה ברור שזה שמקבלים יותר כסף, לא הפוך אותם לשחקנים שהם פי שתיים יותר טובים, אבל זה לא נראה שזה התקדם. נראה לי שרומן, זה היה מאוד בולט מול ירושלים, פשוט התאהב בזריקה משלוש, כמעט לא משחק בצבע, אפס נוכחות הגנתית, אפס מאמץ הגנתי, אנשים ירו עליו שלשות בלי שהוא מרים ידיים, ודווקא בעונה כזו, ובטח במעמד החדש, הציפייה שלי משני האנשים האלה, משני השחקנים האלה, זה להביא את, את הרוח של מכבי, אנשים לא רואים שאני עושה עם האצבעות, והם לא שם, הם לא שם, וזה מעצבן אותי, זה לא רק שזה כאילו מאכזב, זה מעצבן אותי שהם הם לא באים להיות בעלי הבית.
אבל איך אפשר להיות לא מרוצה מתמיר העונה בינינו? בוא.
איך? המשחק מתחיל להיות מאוד שבלוני.
מתחיל?
פתאום, בסדר.
וואלה, היה חמישה, שישה, שבעה מחזורים ראשונים, הבן אדם ריחף על המגרש.
אחלה, גם באחת העונות שלו באלבה, הוא פתח מצוין והלך ונעלם. אבל ברגע שהוא one trick pony, אנשים כבר מחכים לאליופ, וזה עוד פעם, מול ירושלים, דעתי שניים, שלושה עיבודים כאלה שכבר חיכו לאליופ לאורד. חוסר, ראינו את זה בדרבי, נותנים לו להגיע לטבעת, והוא לא יודע מה לעשות עם זה. והגנה, הרבק, תזיז רגליים, תעשה עבירות. זה כאילו, זה פשוט מרתיח.
שאלה אבל בעיניי, האם הוא בעמדה שהיא באמת הוגנת לו? כי תמיר בלט, אנחנו כולנו מכירים את היתרונות שלו, את החסרונות שלו, ונראה לי שזה לא ישתנה, הוא לא, לעולם לא יהיה שחקן שהולך לסל חזק, או שעושה הגנה, זה יישאר כמו שזה, ובעיניי תמיר בלט הוא שחקן שישי מעולה, אבל הוא שחקן שישי מעולה, לא שחקן חמישייה, והמצב במכבי שנופל עליו כל כך הרבה משקל, שזה כבר לי מרגיש קצת לא הוגן.
ברור שזה לא הוגן, אבל מצד שני, הייתה לך הזדמנות להביא גארד יוצר, ישראלי, שומר, אבל לא, יש תמיר.
אוקיי.
אז יש פה, לא יכול להיות, לא יכול להיות שהשחקן הופך להיות גדול מהקבוצה, והוא נשאר, מה שנקרא, בסט היכולות, ואתה אומר, אוקיי, זה מה יש. אם זה מה יש, מעולה, אז זה המקום שלך, שחקן שישי, אני מסכים
נכון.
איתך. מעולה, תהיה השחקן 6-7, שעולה מצוין. אתה לא יכול להיות. הבעיה היא שאנחנו כל כך תלויים בו, הוא לא מסוגל לעשות קפיצת המדרגה, ואנחנו כאילו, הוא גם משפיע על זה, שאנחנו לא מביאים גארד נוסף, שיאפשר לנו לעשות את עליית המדרגה הזו.
אבל כל הדברים האלה זה החלטות שלא מתקבלות על ידי תמיר בלט. כל מה שאתה, אני מסכים איתך לגמרי.
בוא, אנחנו מכירים את הפוליטיקה מסביב לזה, את המרצדס, את המאמן של המרצדס.
בסוף זה הכל עניין של ציפיות, הציפיות מתמיר ורומן אחרי המשכורות הגבוהות שלהם, זה שהם כאילו, אתה אמרת את זה בהתחלה, הם לא יהיו שחקנים יותר טובים בגלל הכסף, אבל לשם איזשהו משקל. רומן, מישהו חשב שהוא יהיה שחקן הגנה יותר טוב? רומן הגיע לשבוע הזה נגד ירושלים, אחרי שהוא עשה 21 נגד חולון, 22 נגד בסקוניה, 21 נגד הכוכב האדום בלגרד, ואתה מדבר איתו על הגנה.
כן.
הוא לא יהיה שחקן יותר טוב בהגנה, אני, הוא לא יהיה.
תקשיב, מבחינתי שבקיץ, במקום לעמוד על קשת השלוש ולזרוק, שיעבוד הגנה. די, מספיק.
אני לא חושב שזה כבר שלב ששחקנים משתפרים.
אני לא יודע.
הגיל הזה זה, אתה לא משפר שחקן. לא.
לא יודע, גם נתלה בכוונה באילנות גבוהים, אבל אם לברון ג'יימס משלם 1.5 מיליון על התחזוקה של הגוף שלו בשנה, ומביא דברים חדשים, השנה הוא כבר נגמר, אבל בגיל 40 זה לגיטימי.
איזה אילנות, מה זה אילנות? זה ברושים של מגלי בבית ראש, על מה אתה מדבר איתי, לברון ג'יימס?
אני מצפה, אתה יודע מה, עזוב, שיהיה, אני לא יודע, כן, עכשיו גם, תמיד אומרים שבאמת, באמת, אנחנו תמיד מתלוננים על מוסר עבודה של שחקנים הישראלים, וכשאתה מדבר עם אנשי מקצוע, הם אומרים לך, לא, זה לא ככה. לא יודע, זה חסר לי, ואני קשה. מה רומן נותן יותר משנה שעברה? אני לא מוכן שהתשובה הזאת היא אפס. לא מוכן, ולא בגלל המשכורת. בגלל זה שזה עוד עונה, והוא בוגר יותר, והוא עכשיו הגיע לפריים שלו. וזה שאני לא רואה כלום בעיניי, זה מרגיז. זה מרגיז.
נעשה זריז, אימור, תנו לי פיינל פור יורו ליג וזוכה. אחרי סיבוב אחד כבר אפשר להגיד שהאימורים הם לא פלט, אוקיי?
רק רגע.
אתה חושב על זה?
לא, יש לי זה, אני מגולל.
אני אתחיל, כבר פתוח. פיינל פור, אמרתי, די נראה לי כמו כולם, אולימפיאקוס, מונקו, פאו, אני לא חושבת שהפציעה של לסור תשנה יותר מדי בעניין הפיינל פור, ויש לי התלבטות אחת שהיא בין הנדול או אפס, אני חושבת שנותנים עונה מצוינת לבין פריז, אני לא בטוחה שהמותג קצת יחזיק עד הסוף, אבל כן יש שם איזה שהם ניצוצות שמראים שיכולים לעשות פיינל פור, זוכה אני עדיין מתלבטת בין מונקו לאולימפיאקוס.
אוקיי. כן.
אני הלכתי עם אולימפיאקוס, פנתנאיקוס, מונקו והנדולו, דומה אלייך, והזוכה שלי היא אולימפיאקוס.
ממש דומה, כן.
קודם כל, אתמול עברתי ורשמתי את הדירוגים שלנו מהקיץ. אתה לא רוצה שאני אקריא אותם. סתם. אולימפיאקוס תהיה אלופה והיא תהיה בפנים. פאו, מונקו, ואני הולך על פנר.
מעניין.
ממש.
אני איתך בדיוק. ממש אותו אחד, אבל אולימפיאקוס לא תהיה אלופה. זאת תהיה פנתנאיקוס שוב. אתה מן אוהב צמדים, באופן כללי, וגם זאת עונת יורו לי כזאת ש...
עם גבריאל? גבריאל יכול לקחת זה?
על הראש שלך הוא יקח את זה.
על הראש שלי לא.
לא. זאת עונת יורו לי כזאת שכולם נצחות את כולם, מאוד קשה לחזות, מאוד מאוד, באמת.
זה מצחיק, כי עוד פעם הלכתי לפרק של הקיץ, עכשיו סוף סיבוב, ודיברנו על זה שיש שש קבוצות, ואחרי זה יש עוד כמה ככה נדול מילאנו, שדווקא מפתיעה לטובה.
נכון.
ובטן מאוד גדולה, והבטן הפכה להיות בערך מ-1 עד 13.
איזה בחור,
אין ראש.
אנחנו לא חלק.
גוף ללא ראש.
ממש מעצבן שאנחנו לא חלק מהכיף הזה, באמת כיף, היורו ליג. מבאס ממש. בואו נתקדם לז'לגיריס. זה מרגיש מוזר לדבר על ז'לגיריס, נכון? זה כמו ללכת למשחק אימון. אתם לא מרגישים ככה? משחק אימון, מה אכפת לך?
אין קהל,
אתה אין מטרה באמת לז'לגיריס, יש.
נכון.
אני נעבור בזריז על הסגל של ז'לגיריס, נכון, אז יש להם את פרנסיסקו ולוני ווקר בקו האחורי, ביחד עם גדרייטיס וקוויצ'וס, תגידו לי אם שכחתי מישהו.
אולנובס.
אולנובס, ברדזקיס, בוטקוויצ'וס, זה זורי הפורוורד נגיד, בירוטיס ודנסטון, נכון, שכחתי מישהו.
סמיילגיץ'
כמובן. קבוצה עם מאפיינים הגנתיים, קבוצה שמשחקת יחסית בקצב איטי. יש להם המון המון מספרים נמוכים,
מאוד.
רשמתי, שקודם כל קבוצת ריבאונד אדירה. ריבאונד התקפה הכי טוב באירוליג כמעט, נכון?
לך.
לא, יחד עם מכבי. אולי
מכבי
אחרי,
ראשונה.
אחרי מכבי, אבל ברמה של ריבאונד אחד פחות. ריבאונד הגנה מצוין, המון שלשות, זורקים 28 שלשות למשחק, עולים באזורי ה-34%. הלוואי עלינו המספרים האלה. אבל קבוצה שהיא אחרונה באסיסטים, היא אחרונה מהקו, עם 72% מהקו, אחרונה באחוז זה 2. שזה כאילו חדשות טובות כביכול למכבי תל אביב.
אל תדאג, זה לא הפריע להם במשחק הקודם מנגדנו.
נכון, קולים באזור רמה 77 נקודות למשחק, משהו כזה. על פניו זה נראה, וגם קבוצת בית מצוינת וקבוצת חוץ הרבה פחות, למרות ההפסד הביתי שלהם נגד וילרבן זה היה לפני שבוע, קבוצת חוץ פחות טובה.
מקום חמישי באופנסיב.
מקום חמישי, אבל בריבון כללי אני חושב שהם ראשונים.
4-4 בחוץ.
שזה לא רע. על פניו זה אמור להיות משחק שמכבי יכולה לקחת, אנחנו אומרים את זה כל שבוע, כן? שמכבי יכולה לקחת.
גם לבן כללי 6.
טוב, אז סתם מלבלת השכל, כן.
אני בספק כמה זמן תחזיק מכבי שם. ז'לגיריס לא קבוצה מליבה, אבל היא מאוד מאומנת, והסיסטימטיות שלה, זה מה שמביא לה ניצחונות, כי באמת בהתקפה היא לא יעילה, הגנתית היא מעולה, אגב. אבל אתה רואה שם, יש להם גם את לוני ווקר וגם את פרנסיסקו, בהתחלה זה היה נראה קצת בעייתי, השילוב של שניהם, אבל במשחקים האחרונים אתה מתחיל לראות שהם מתחילים להסתדר אחד עם השני.
זה שניים שיש להם פוטנציאל התפוצצות.
אחד משמעית, סטריק שוטרס מטורפים. כן. ולוני ווקר זה רמה מעל היורוליג, עונה הבאה אם הוא לא חוזר ל-NBA, מה שלדעתי יקרה, אז הוא יהיה באחת הקבוצות
ה... הוא לחזור עוד חודש גם.
נכון, יש לו סעיף יציאה לבוסטון. אז כן, אני לא חושב שאתם, שבאמת אפשר להיות אופטימיים שיצא משהו במשחק הזה.
עד כדי כך, וואו, זה משחק של ביטי נגד ז'לגיריס, תראה מה אתה אומר.
תראה את הקבוצה שלך ותראה את שאר הקבוצות.
כן. אתה הולך לראות את המשחק?
חמישי?
9-0-5.
תראה, הסיפור שלי הוא כזה, אם אני חוזר כבר מהמילואים ואני נמצא, אז אם אין הצעה יותר טובה, אז אני אשב לראות. אבל אם החברים מציעים עכשיו לצאת, אז אני בדרך כלל יוצא ורואה אחרי.
איזה בושה.
זה, כן.
זה לא
תקשיב,
טוב.
תקשיב, תראה.
אתה אוהד כדורסל.
אני אוהד כדורסל, והכדורסל
גם הוא... גם בימים הקשים, אלי.
נכון, אבל הכדורסל הוא שנקרא הפינה, האסקפיזם שלי, הפינה השקטה שלי, המקום לברוח בו מהחיים, אחלה, אני לא רוצה לברוח.
יבואו...
בטח לא בשנה כזו.
יבואו חבריך שבאים, ובעצם אתה בעצם מייצג את כל מה שהם חולמים עליו. מקביזם זה ניצחונות. אתה לא מנצח, לא. זה לא מעניין אותך.
אני מוכן להגיד זה שוב, זה לא שאני לא מנצח. זה שהקבוצה הזו לא מקבי. היא לא מקבי.
אוקיי, okay. משפט יפה. זה הולך לרילס באינסטגרם, ישר. כן, יש לו מה לחפש?
אני עוד לא יודעת אם אני אראה את המשחק, חמישי זה עוד רחוק מבחינתי, אבל גם אם אין מה למכור ואני בבית, אני רואה כל משחק של המכבי.
ואנחנו ננצח? יש לנו מה למכור?
לא.
לא?
אני כבר הפסקתי, בדרך כלל אני בן אדם אופטימי, אבל הפסקתי להיות אופטימית, אלא אם כן מישהו, רוקס פתאום מתפוצץ.
טוב, טוב, שנייה, רגע. Haven't said that.
כן, כן? אתה מתחיל להתחרט.
לא, לא מתחרט, אבל אני אף פעם לא קובר את ה... בטח לא מול ג'לגיריס, עם כל הכבוד, אוקיי?
אוקיי.
האם יש לנו שם בעיות? בוודאי, אני לא רואה איך מכבי, יש שם שחקן שמסוגל לעצור את לוני ווקר. אין, במכבי שחקן כזה, אין, אני עוד לא ראיתי... איזה רבע הגנתי אחד טוב של מכבי, ולא ראיתי את הרבע השלישי ביום שישי.
את מקורס אוורד בעונה קשה בקושי עצרנו, אז את לוני ווקר?
בסדר, עכשיו, וזה שחקן עם הרבה יותר גיוון התקפי, ויכולת לייצר מכלום. יחד עם זאת, שוב, אני בטוח שיש את היתרונות, ואני חושב שהורד, ואני חושב שבלט יודע לייצר, אני לא, זה לא הולך להיות טריכה. אוקיי.
אנחנו במקרה... בכלל לא קבוצה של טרחות, לא קדימה ולא אחורה.
מול ג'לגיריס בחוץ היה טרחה.
בסקוניה זה טרחה
שניצלה. בסקוניה הייתה טרחה.
אבל לא, ג'לגיריס בחוץ, מה, הגעת שם עם חצי קבוצה, מה זה היה שם? מה היה שיחק חצי וחצי משחק?
בסדר גמור.
בסדר.
שבלט נפצע, נכון.
כן.
שוב, יהיה צמוד, יש למכבי מה למכור. אני חושב שגם בסוף, אחרי ה-3-0 הזה, ה-0-3, אני מקווה שגם קצת הגאווה והזה יזיזו בפנים. אתה מדבר הרבה על סנס אברג'נג'י. אז אולי הוא לא ביורוליג, אבל הוא אל מול האנשים בבית כמוני, שלא יודעים לראות את המשחק או לא. אני מקווה מאוד שקצת כבוד יש להם.
אני חושב שלמכבי יש כל מיני יתרונות קטנים על ג'לגיריס, שאפשר לנצל אותם. זה לא יקרה בריבאונד וזה לא יקרה משלוש. השמירה של הגארדים, ובמיוחד של השחקני הפנים של ג'לגיריס, היא... זה לא משהו שאי אפשר להתמודד איתו. גם מבחינת סייז, אני חושב, כאילו דנסטון כבר, אתה יודע, הוא קופץ פחות, בירוטיס יש לו את הבעיות של האיטיות שלו, אני, לתחושתי, אם נותנים דקות לטרוויון וויליאם, זה משחק מצוין אגב, לתת לו לא מעט אפילו.
למי תיתן אם לא?
לא, אין לך, נכון, אבל הוא, אתה יודע, בן אדם נחת אתמול.
אם לא, אטיאס עוד באזור?
וואו,
בן אדם נחת אתמול בארץ וטס לבלגרד.
בסדר גמור. הוא צריך לשחק 15 דקות פחות, כי אני חושב שיש לו כלים שיכולים לעזור במכבי ספציפית במשחק הזה. זהו? נעבור הלאה? תבדוק נגד מי. עד בינתיים במעברון תבדוק נגד מי אנחנו בליגה. את יודעת בטח, נכון, נגד מי אנחנו בליגה.
לא, אני פשוט פותחת את הטלוויזיה ומה שיש, אני... זה פשוט באמת מרכז אותי, מה אני אעשה?
לא.
אני לא באמת בודקת.
אוקיי, נגד מי אנחנו בליגה? אני לא שמתי לב לזה.
לוח משחקים.
הערכה. אנחנו עוד מעט צריכים לסיים.
בחוץ מול קריית אתא.
בוא נעשה, זה יום ראשון?
30, 30 זה יום שני או שלישי?
שלישי.
לא,
שני, שני, שני. שני, 30 זה שני.
אוקיי.
הנה, אתה רואה? למה לא שיחקו בארנה בשני? פסטיגל.
תעשה.
כדורגל.
כדורגל. טבריה, מה תעשה?
תגיד לי כמה אתה לוקח אחד משתיים.
שתיים, יאללה.
נו באמת, אתה לא תראה את המשחק, אתה מדבר איתי על שתיים?
לא, סבירות היא שנראה את המשחק. יום חמישי זה לשבת בבית ולהיזרק מהשבוע.
הבנתי.
ולקטר בטוויטר.
כן, כמה אנחנו עושים משתיים?
אחד אחד. מצחים את האתה, מפסידים לז'לגיריס. סליחה.
לא, בסדר, הכל טוב. זה האימורים הכי טובים.
כן.
כן, אחד אחד נראה לי זה הגיוני ביותר.
אוקיי, אני הולך 2-0. אז אתה זה בחוץ?
כן.
2-0. פה, עם המון דאגה על הפרצוף, תראית את זה, 2-0, די, הגיע הזמן לנצח באירוליג.
הורדת פה ארגז, אי אפשר איזה.
הגיע הזמן לנצח באירוליג, אי אפשר להמשיך ככה. באמת, די, אתה יודע מה זה משפיע על כל כך הרבה אנשים, על המצב רוח שלהם? אתה נכנס לרשתות החברתיות אחרי עוד הפסד, בוא נע, אתה רואה אנשים באבל.
תקשיב, אני אומר לך, זה פשוט, לראות, המשחק בארנה ניקז לי את כל הבאסה מסביב ליום הזה. פשוט, כאילו, טוב, יאללה, הלאה, עבר.
אין, הלאה, אנחנו מסיימים. אני כמובן אזכיר ש-445 ימים. זה מספר הימים שנמצאים 100 חטופים בשבי חמאס, ואנחנו פה בשביל לא לשכוח אותם ולקוות שכולם יחזרו כמה שיותר מהר ולהזכיר אותם בכל פרק עד שזה יקרה. את גם מכירה, אני ראיתי, קראתי כתבה שאת מכירה אחד החטופים, נכון?
תמיר נמרודי הוא חייל שלי, אני לא סתם מכירה אותו, הוא פקוד שלי, נחטף בשביל אוקטובר מהמיטה שלו בפיג'מה. עד היום לצערי לא יודעים כלום, אין שום אות חיים, אבל אנחנו מאמינים ואנחנו אופטימיים והוא יחזור בריא ושלם יחד עם עוד כל שאר החטופים שנמצאים בעזה. זהו, מה נותר עוד להגיד חוץ מאמן?
כן, אמן. אז זהו, סיימנו. תודה דניאלה.
תודה רבה לך דובי.
אלי, תודה שהתרחת את עצמך.
אוי, לא באמת.
סער, תודה שבאת, אנחנו מקווים שתבוא שוב.
תודה רבה. היה לי כיף.
לא נחכה
שנתיים.
כן, נתראה שבוע הבא. בעוד...
בחיים יותר.
בך הלוואי. כן. יאללה מקבי.
יאללה מקבי.
ביי.
יש לי שיר והוא נותן לי כנפיים, כשהחושך יורד זו גורם לי לזרוח מעל גגות העיר, הרימו שיהיה לה שמיים, את הדרך שחוזרת הביתה אסור לי לשכוח, בסוף הכל יחלוף והפצעים יגלידו לאט עם השנים, אולי אחרי המבול אני אגיע לחוף, ואם נפלתי מי יקום, יש אור גדול בסוף הגשם אחרי השבר והבום, תצמח לאט מתוך האלם כי יש לי עוד הרבה לראות, גם אם אלך בגי צל מוות בחרתי שוב לחיות, אתה הדור הנפלאות. יש לי שיר והוא נותן לי כנפיים, כשהחורף חוזר אז הוא חודר בי כמו שמש, מבין העננים יש מישהו שם בשמיים, בלילה כשכולם ישנים נפילותיי שומע, בסוף הכל יחלוף והפרחים ישובו לצמוח בגני, אולי אחרי המבול אני אגיע לחוף, ואם נפלתי אני אקום, יש אור גדול בסוף הגשם אחרי השבר והבום, אצמח לאט מתוך האלם כי יש לי עוד הרבה לראות, גם אם מלך בגלל אחרי